פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין.
שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin. And,
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי, אנחנו בפרק מספר 87 של פודקאסט השור והדוב. אני גת מגידו, אני 20 שנה בשוק ההון, היום אני שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל, בעבר הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, והשבוע אנחנו עושים פרק פרי סטייל, תקופה כזאת של המון נתונים, טוב, כל הזמן יש נתונים בעצם, תמיד יש אצלי תקופה של נתונים, אבל אני מנסה לבחור את המילים של מין נקודת פיתול שכזו, ויש גם את הרעש הפוליטי, ואת העניינים האלה של מה הולך לקרות בכלכלה, וברוך השם, ממשל טראמפ מייצר כל בוקר איזה, או לילה, איזה ציוץ או אמירה שמזיזה פה לוחות טקטונים בעולם, ואנחנו גם אחרי שבוע שהמדדים בארצות הברית בסך הכל אפשר לומר ירדו, בכלל בעולם היה מימוש, אתמול גם בישראל, ועל כן אנחנו רוצים להעלות לכם את מצב הרוח, ואנחנו, יושב פה מולי, מסדר לעצמו את המיקרופון, ארז רוזנבוך.
אהלן, בוקר טוב.
יו"ר הדירקטוריון של מגורית, מה העניינים?
ברוך השם.
ואתה פה, אנחנו נדבר גם על מגורית, אבל אנחנו קודם כל פה על תקן, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל ארז הוא סוג של...
עכבר מעבדה.
בדיוק, רציתי להגיד עכבר מעבדה, אז לא הייתי בטוחה, אני משתמש במינוח. מאוד 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 אוהב לקרוא נתונים ולהשליך אותם לכל עבר. אז לפרק פרי סטייל הוא לגמרי הפלאג אנד פליי. אז בוקר טוב.
בוקר טוב.
וכמו שאמרתי, אנחנו באנו להרים לכלכלת ישראל, אנחנו נקפיד להציף פה היום את כל הדברים הטובים שקורים כאן, כדי ככה לתת לאנשים הנחת רווחה כזאת.
טיפה אקספיזם בתקופה
הזאת. בדיוק, טיפה אקספיזם, כלכלי, כן. אבל אקספיזם. אז יאללה, נצא לדרך. כן. עם מה אתה רוצה להתחיל?
מה שבא לך, שוט.
תראה, אני לא חושבת שסקר העסקים בישראל, קיבל כל כך הרבה תשומת לב, כאילו, עצם את הקורא סקירות של כלכלנים, כולם מדברים על הסקר, וסקר שבכאילו ימי שגרה הוא עוד נתון. אבל אני חושבת שאחת הסיבות שזה קורה, אני חושבת, אני אומרת שאחת הסיבות שזה קורה, אני אמשיל את זה בתור ספורטאית, לכמו מרוץ שליחים, שבעצם היינו עם הממשלה, הממשלה מימנה בשנה וחצי האחרונות, בעצם באמצעות הרחבה פיסקלית מאוד משמעותית, עזבו רגע את המלחמה, מימנה את האפקטים השליליים של המלחמה, מימנה את המפונים, מימנה את המילואימניקים, עזרה לעסקים במשבר, ובעצם החזיקה את העסק. וב-2025 בעצם, נחזור רגע למרוץ שליחים, בעצם מעבירים, הממשלה מעבירה בעצם את המקל, לרץ הבא, והרץ הבא הוא בגדול המגזר העסקי. גם צריך להגיד שב-24, הצרכן הפרטי כתוצאה מהעזרה של הממשלה, גם עשה עבודה מאוד יפה בלהחזיק את הצריכה הפרטית ולהצמיח אותה, וראינו את זה היטב בהמון המון עסקים שקשורים לכלכלה מקומית. ובעצם המקל הזה עכשיו עובר, ולכן ההסתכלות הזאת על המגזר העסקי, על להבין לאן הדבר הזה הולך, מי לוקח את המקל, ואם המקל נופל בדרך, היא בעיניי כאילו נקודה סופר מרכזית. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שהגירעון הממשלתי ב-2024 היה דרמטי. אף אחד לא דמיין ב-2022, שנגיע לכזה גירעון ב-2024. היינו בעודף. המדינה לא יכולה להימשך, להמשיך עם כזה גירעון לאורך זמן. אין דרך כזאת. אחרת הדירוג שלנו לזור הסין, נמשיך כאלה דירוג הוצאות. חייבים להוריד אותו. כדור חד משמעי עובר למגזר העסקי. והמגזר העסקי ב-2024, אני חושב שהראה עוצמה, שאני חושב שאף אחד מאיתנו לא דמיין כמה היא חזקה. היכולת של המגזר העסקי בתוך מלחמה, בתוך אווירת נחיים, יש פה אווירה קשה, חטופים, מפונים, אנחנו קראנו לשכוח שאנחנו כבר במרץ 25, איך הרגשנו במרץ 24. הייתה כאן אווירה נוראית. לא שעכשיו אווירה טוטים, אבל הייתה אווירה באמת קשה. ובתוך האווירה הקשה הזאת, אמר שני דברים, נכון. גם המגזר העסקי שרד, שרד יפה, תכף נדבר על זה כמה דברים, וגם הציבור, הציבור עבד. אותי נורא הפתיע שבתחילת המלחמה, באוקטובר, נובמבר, דצמבר, עמדתי בפקקים. נכון, זה היה... הרגשנו נורא, מילואים ניקים, כמה מאות אלפי מילואים ניקים, ועדיין עמדנו בפקקים, עדיין המשק עבד.
כן.
אז גם הצריכה הציבורית עבדה, וגם המגזר העסקי עבד. סתם זרוק את המשפט להתחלה, למגזר העסקי, הייטק, 2024, נשבר סי, כל הזמנים, במזוגים ורכישות בעולם ההייטק.
כן, 15 מיליארד,
לדעתי. 13-14 מיליארד, כן. זה היה סי כל הזמנים. נכון שהשוק האמריקאי, הנפקות לא קיימות, לא רק הנפקות ישראליות. השוק הנפקות האמריקאי התייבש לגמרי, אז גם יש הרבה פחות הנפקות ישראליות.
ברור.
אבל המזוגים ורכישות, וואלה, עובד. עכשיו, זה לא עסקאות שנולדות בהייטק תוך שבועיים, וואלה, חותמים עסקה. זה תהליכים, עסקה בהיקפים כאלה, לוקח לה חצי שנה, שנה להתבשל. תהליכים ארוכים, לא עצרו אותם. התהליכים התחילו כנראה סביב תחילת המלחמה, לפני המלחמה, אחרי המלחמה, נסגרו ב-2024. וואלה, עבד.
כן, אתה יודע, הייתה תקופה בתוך כזה סוף 23, לדעתי רבעון ראשון 24, שהיה דיבור שאין, כאילו הלך הכסף, לא יבוא לפה כסף, ומה יקרה למרכזי פיתוח, אתה יודע, המון.
ראינו את הכותרות אפילו אתמול, קרנות הון סיכון הישראליות מאוד מתקשות לגייס כסף, ומי שהחזיק את השוק בשנה האחרונה, זה קרנות הון סיכון זרות.
כן.
שהגדילו את ההשקעות שלהם בהייטקים ישראלים. זה בניגוד לכל תחושה.
דרך אגב, אתה יודע, ישב פה לפני, רדעתי חודש, יוסי אבו, ואמר שהזרים האמינו בלוויתן,
יותר מישראלים.
ביפר מהמוסדים בישראל.
נכון.
ואתה יודע, אתה מסתכל על כזה נתון, שבסוף בא כסף זר, שמסתכל, אתה יודע, מספרים, ורוצה את ההזדמנות. אגב, אם מסתכלים גם אפרופו הייטק, אז באמת זה לא מפתיע, אבל החלק מאוד גדול מהכסף, לדעתי, יותר מ-50% הולך לסייבר, או אולי 48%, אני זוכר בדיוק את המספר. וגם כשמסתכלים על סיבובי גיוס, אז שוב, היו גם הרבה סיבובים גדולים, כאילו של החברות הבשלות יותר. ואז תמיד שואלים את השאלה, מה זה אומר על הקטנים? עכשיו, בהקשר הזה, ישב פה שבוע שעבר הסוונד, יזם של היפו, ואמר, תשמעו, קשה, אבל קשה גם
בכל העולם.
בכל העולם, לא באמת קשה רק פה.
נכון.
אז אנחנו לפעמים נוטים להסביר את זה בבעיות שלנו, אבל סוף ריביץ ב-4.5%, זאת אומרת, יש מחיר לכסף, המחיר לכסף גוזר הרבה פעמים את הדבר הזה, ולא...
לא רק בארץ, יש מחיר לכסף בכל העולם.
נכון, נכון, אנחנו רואים, ה-ECB מורידים ריבית, אבל סך הכל בסוף האמריקאים, שהם חלק מאוד גדול בתעשייה הזו.
הפוש הכי משמעותי בתעשייה הזאת ב-2021-2022, היה הנפקות בנסדק, שהתייבשו.
נכון. ואגב, באופן מדהים, אחרי התיקון של 2023, הייתה ציפייה, שב-2024 הדבר הזה יחזור, והשוק ייפתח, ואם היה נפתח, אף אחד מאיתנו לא היה מופתע. זה לא קרה.
זה לא קרה.
פשוט לא קרה.
יכול להיות שזה ב-2025, יכול להיות שאף פעם לא, אף אחד לא יודע מתי זה יקרה. השוק בארצות הברית לא פתוח היום להנפקות בצורה מסיבית.
כן.
ולמרות זאת, ההייטק הישראלי חי ובועט.
כן, כן. בוא נדבר על זה גם על התעשייה הביטחונית, בהקשר של הייטק ישראלי וסייבר. זה ככה המוח שלי עובד. אפשר גם לדבר על זה בהקשר של, כאילו, לכולם ברור שבעקבות המלחמה, זאת אומרת, היו רגעים בהתחלה שזה לא היה נראה ככה, אבל התעשייה הביטחונית פה קיבלה בוסט מאוד גדול, גם מביקושים של צהל, וגם מביקושים מבחוץ.
וגם פיתוח.
וגם פיתוח, נכון. ואנחנו רואים שעכשיו גם קרה בשבוע האחרון אירוע טראמפ-זלנסקי, כבר לפני זה הייתה התחמשות בעולם, שראינו את הדבר הזה קורה, וכל הסיפור הזה, אגב, של הפחות גלובליזציה, שכל מדינה מנסה לדאוג לעצמה, בין היתר, ו-AI וזה, אז בין היתר, מנסים, כל מדינה מנסה להיות כמה שפחות תלויה באחרות, או לפחות אזורית עם השותפות שלה, ואנחנו רואים את טראמפ, כאילו שופך את אירופה, את אוקראינה, ואיתה את אירופה, ואומר, אנחנו לא הולכים לממן יותר את המלחמה הזו.
המודל האמריקאי של אמריקה פרסט, שטראמפ הצהיר עליו לפני הבחירות, הוא פשוט מממש את מה שהוא אמר. אמריקה פרסט, אני לא סופר אף אחד ממטר, אני בפני הפרשנות של ארז רוזנבוך לטראמפ, זה קצת קשה, אבל נגיד,
כן.
אני לא סופר אף אחד ממטר, אותי מעניין רק אמריקה, הכסף ששפחנו על נאטו, על האום, על כל מיני אפיזודות באום שאנחנו כישראלים פחות אוהבים אותם, אבל שפכו על מאות מיליונים בכל מיני דברים שנעשים בעולם, או הרבה מיליארדים אפילו.
כן.
חבר'ה, נגמר הסיפור, אני לא עושה את זה יותר. אירופאים היו מבינים שאם יש מלחמת עולם שלישית, מתישהו, אמריקה לא טובה להציל אותם כמו שבאה במלחמת העולם השנייה, או גם בראשונה. לא, זה לא יקרה. הם צריכים לעמוד לבד. ואירופאים, אנחנו יודעים, בעשורים האחרונים, הקטינו משמעותית את ההשקעות שלהם בתעשיית הנשק, והשקיעו בדברים אחרים. והתעוררו, בוקר טוב, יש לנו אויב במרחוק, במרכאות, לא רחוק מאיתנו, קוראים לו רוסיה. צריך להתייחס אליו. נכנס לאוקראינה, ויכול להיות שיעשה, החשש, שיעשה את זה גם מדינות אחרות באירופה. פולין בחרדה, גרמניה חוששת. הפינים גם כן לא מרגישים הכי נוח בעולם.
זה גם אפילו בסקנדינביות, זה כאילו די מטורף, בוא לשוויץ, איזה צבא יש לשוויץ, זה לא... לא מתעסקים בזה שם.
לא מתעסקים בזה שם, ואין להם ברירה. הם יוכבים עכשיו להשקיע בזה הרבה כסף, וגם מדברים על זה, זה לא רק שאני אומר אם ישקיעו, הם ישקיעו בזה, הם יודעים.
לא, היה, מי זה, היה ראש ממשלת גרמניה, שהם יצאו קרן של, אני לא זוכר את הסכום, לא רוצה
להגיד, מספרים ענקיים, מספרים עצומים.
500 משהו.
אני אתחיל את זה, אני מחפש את זה. יש לי לקוח במשרד עורכי דין, יש לי לקוח שהוא חברה ציבורית, חמודה מאוד, קוראים לה Next Vision.
כן.
Next Vision רוכבת על מה שקורה בכל העולם.
כן. לגמרי, הנה, Germany to set up 500 ביליון יורו, ספיישל דיפנס פאנד.
זה מספרים מטורפים. ו-Next Vision זה דוגמה ישראלית,
כן.
לחדשנות ישראלית, לידע, זה אינוביישן, שפרץ דרך בעולם, מצליח. יש הרבה כאלה ישראלים.
אבל מאיפה האירופאים יביאו את הכסף?
אני יכול לדבר בתחושה שלי, אני הרי לא יודע.
לא, ברור, אני לא יודעת.
הם יצטרכו לקצץ בדברים אחרים, כמו כל דבר, זו סמיכה קצרה. לאחתים משקיעים סכומי עתק גדולים מדי בתשלומי העברה סוציאליים, בקבלת פליטים מכל העולם, בתשלומי רווחה. יצטרכו לקצץ וזה להעביר לביטחון. אין להם ברירה, זה כמו בישראל, בסוף תקציב זה תקציב.
לגמרי וגם.
אנחנו רגילים להשקיע ביטחון, הם לא רגילים בזה.
הם גם עדיין בבעיית חובות, זאת אומרת, זה לא שזה פוגש אותם נוח להם עכשיו, להגדיל הוצאות פיסקליות, ואומנם בגרמניה הבחירות עכשיו, תוצאות הבחירות יביאו לזה שהם יוכלו לשנות את החקיקה בהקשר של תקרת החוב, ולהרחיב פיסקלית, אבל זה...
עדיין אירופה, להערכתי, יבשת במשבר, יבשת בשקיעה. האלמנט שיש להם קיטון באוכלוסייה, חוץ מ, אני חושב, במונאקו, שזו המדינה אולי הכי קטנה באירופה, שיש שם קצב תחלופה חיובי, כלומר, יותר מ-2.1 לידות לאישה, כל אירופה קטנה באוכלוסייה, המשמעות היא שהפנסיונרים העתידיים, שלא 30 שנה, לא עם מי שיחזיק אותם. בישראל זה דוגמה מאוד מובהקת לכיוון ההפוך. יש לנו גידול באוכלוסייה כל הזמן, אז ככל שיש יותר צעירים, יותר מחזיק את המבוגרים. ככל שהאוכלוסייה מתבגרת, יש מי שמחזיק אותה. באירופה, ככל שהאוכלוסייה מתבגרת, יש פחות ילדים שיחזיקו את המבוגרים. אז הסיטואציה שם הכלכלית הפך הוך היא מאוד 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 בעייתית, ואנחנו לא סתם רואים את האנקדוטות האלה של איך תקנה בית באיטליה, תירה ב-1 יורו, רק תשפץ אותה ותעבור לגור שם. אין להם אוכלוסייה.
כן.
וכשאתה נמצא במצב כזה שהכלכלה שלך הולכת ומתכווצת, גרמניה הייתה עכשיו בשני רבעונים של מיתון, לדעתי ברבעון הזה יוצאת ממנו, אבל עוברת לחיובי, וצרפת על הסף של מיתון. שתי הכלכלות הכי גדולות באירופה נמצאות בדשדוש. וואלה, יש לנו בעיה.
אז אם דיברת על על ההבדלים בדמוגרפיה הישראלית, אז בוא נדבר גם קצת על פריון. אז דיברו על זה ששיעור הפריון ירד בעצם.
יורד קצת.
כאילו באיזושהי מגמת ירידה קלה.
נכון.
ואם מסתכלים לתוך הנתונים, יש ככה כמה...
יש הפתעות שאנחנו לא רגילים אליהם.
לא יודעים סייגים, אבל יש איזה...
כן, יש הפתעות שאנחנו לא רגילים אליהם. אצל החרדים יש ירידה בפריון. אצל החילונים ואצל המחבר ביחד עם הדתיים לאומיים, יש עלייה בפריון. אצל האוכלוסייה הערבית, יש מורידים את הממוצע הארצי, יש פריון יותר נמוך מהממוצע של מדינת ישראל.
כן, גם מגמה מאוד שלילית.
המגמה שם שלילית, רואים אותה לאורך עשרות שנים, במגמה תירידה משמעותית. הכלכלה הישראלית משתנה, ומשתנה, הפריון משפיע מאוד על הכלכלה הישראלית בטווחים ארוכים. ככל שהאוכלוסייה היצרנית, גדלה, זה משפיע מאוד על התוצר שלנו.
כן, אתה יודע, אבל זו כאילו הבהלה של כל מי שרוצה שיגייסו חרדים ויוציאו אותם לעבודה.
אני מאוד בעד שכמה שיותר אנשים יעבדו, וגם אני מאוד בעד שאנשים יעשו מה שנכון להם. אבל אני חושב שרואים אצל האוכלוסייה החרדית, גידול מאוד משמעותי בשיעור התעסוקה של גברים, נשים כבר עומדות כבר...
בשיעור מאוד גבוה.
מאוד גבוה, לא יודע אם אתם יודעים, נשים לפני 20 שנה במגזר החרדי, היו ב-20 ומשהו אחוז תעסוקה, היום עומדות על אזור 80 ומשהו אחוז, כמו מאוד דומה לנשים החילוניות. גברים החרדים כבר עוד מעט נושקים ל-60 אחוז תעסוקה, היו באזור 45 אחוז. יש גידול מאוד משמעותי אצל החרדים בשיעור התעסוקה. נכון שהשכר שלהם עדיין נמוך יחסית, אבל השינוי הזה הוא שינוי טקטוני בחברה החרדית. הוא מאוד מעניין לעקוב אחריו, ואני חושב שבתוך 4-5 שנים מהיום, אנחנו נמשיך לראות את השינוי הזה, ואנחנו עשויים לראות מגזר חרדי בתעסוקה קרובה מאוד למגזר החילוני.
אני מחפשת את זה פה, היו גם נתונים על, על ההשכלה, בקרב נשים, אם אני לא טועה. אתה זוכר את זה?
כן.
רגע.
מה לעשות, אנחנו, האוכלוסייה בארץ היא אוכלוסייה מהמשכילות בעולם, ושיעור הנשים במשכילות בארץ הוא חריג, והעלייה בארץ בהשכלה היא גם כן חריגה. אני לא זוכר את הנתונים מספרים,
כן, אני שם, פה...
אתה, זה שם, אבל, אבל זה מדהים, שיעור ההשכלה בישראל. אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו בגילי, אני בן 50.
הנה, רגע.
אני בן 53.
בשנת 22, כמעט 40% נשים היו בעלות השכלה אקדמית, גבוה. לעומת 28.8% מהגברים.
אני רוצה להגיד משהו תוך כדי שאני מחפש את הנתונים.
כן.
כשאני הייתי ילד, היה מקצוע שנכחד מהעולם.
כן.
קראו לו עקרת בית.
כן.
ובדרך כלל עקרת בית, אתה אישה לא משכילה, שעבדה בבית ובישלה, ועשתה כביסה.
כן.
זה נעלם. בשמחתי זה נעלם. אנשים היו מאוד משכילות, והם חלק מאוד משמעותי מהתוצר.
כן, אז יש פה נתונים מראים מאוד יפה, עלייה, גרף מאוד חיובי מול 2009 ל-2022, שמאוד, נתונים של הלמ"ס, מי שרוצה, תמצאו אותם באתר, שבאמת מראים על העלייה, וזה באמת, זה אפרופו גם הפריון, אפרופו בעצם, בעצם הבסיס של... של מי שאחר כך נכנסים לשוק התעסוקה.
נשים נכנסו כבר לשוק התעסוקה, ומשנות פה את התוצר במדינת ישראל.
לגמרי בתוכו.
עכשיו, עקרת בית לא מייצרת הרבה ברמת תוצר.
כן.
כשיוצאת החוצה לעבוד, אז היא מייצרת הרבה ברמת תוצר, וזה משנה את התוצר שלנו. אפשר להגיד כמה משפטים על התוצר בישראל.
יאללה, דבר.
התוצר בישראל, עברנו אותה ב-2024, את ה-2 טריליון שקל, פעם ראשונה. אנחנו עומדים במונחי תוצר לנפש. באחד המקומות הטובים בעולם, אנחנו במקום, תלוי איך מודדים את זה, אם מודדים את זה עם PPP, כלומר, אם התאמה לכוח קנייה במשק או לא, אם מודדים את זה בצורה פשוטה, ריאלית, כמה אנחנו תוצר בדולרים, אנחנו עומדים על $55,000 לנפש, רק כשנבין את המשמעות של זה, זה אומר שישראל, שלפני 70 שנה הייתה מדינה נכשלת, רק הוקמה, עברה בתקופה הזאת, מדינות שהיו מעצמות בשעתו, עברנו את פורטוגל וספרד, שזה הגיוני, עברנו את יוון, שזה הגיוני, עברנו את איטליה, עברנו בתוצאה לנפש את צרפת, עברנו את UK, עברנו את אנגליה, עברנו את גרמניה, בתוצאה לנפש. זה ממדינה שלפני 70 שנה אנשים חיו פה מתלושי שכר, מתלושים לאוכל, קיבלו תלושים לאוכל, לקבל וגרו במעברות. אני חושב שישראל זה נס, ב-70 שנה להגיע מזנב לשואלים, הפכנו לחלק מראשי העריות בתוצר לנפש.
ואתה יודע, אם מסתכלים על תיק הנכסים הפיננסי של הציבור, אז רואים שהוא גם ממשיך לצבור תאוצה, ומאוד גדל, ובסופו של דבר באמת יש פה...
יש פה הרבה מאוד,
יש פה הרבה מאוד כסף.
בוא נגיד
כאן... דרך אגב, יש מספרים מטורפים לגבי גם תיק הנכסים, אבל לגבי כמות המיליונרים בדולרים.
כן, יש בערך 170 אלף מיליונרים בדולרים.
משהו באמת...
כן, מי שעשה, מי שמפרסם את הנתונים האלה זה UBS, שמפרסם בספטמבר, ספטמבר האחרון פרסם את הדוח שלו.
כן.
זה לא דוח על ישראל, זה דוח על כל העולם.
כן.
יש לנו בערך 170 אלף מיליונרים בדולרים, 179 אלף, אם אני זוכר את המספר, וזה הקצב גידול בשנים הקרובות, הצפוי על ידי UBS, הוא מהגבוהים בעולם.
כן, סביב ה-18, נראה לי
אחוז. אבל אנחנו בלתי מקום 56 בעולם, בקצב גידול הצפוי שלהם.
כן, the richest countries in the world, אנחנו... מקום 13.
בתוצר לנפש.
זה כן. באמת, כן, ב-GDP פר קפיטה, בתוצר לנפש, נכון ל-2023.
זה, זה מדהים, ואנחנו המשכנו לגדול. בוא נגיד כמה לגידול הזה. הגידול הזה ב-2024, נכון שראינו שיש קיטון בתוצר הכללי. ראינו קיטון של 0.2-0.3% בתוצר. 0.3%. התוצר גדל מ-191,000 שקל פר נפש ל-201,000 שקל פר נפש. אז אם מנקים אינפלציה וכולי, אז טיפה יש קיטון, אבל במספרים מוחלטים. ואם מתרגים את זה לדולרים, שהדולר ירד לנו בערך מ-3.8 ל-3.5, 5 ל-3.6, אנחנו רואים שיש גידול בתוצר לנפש בדולרים. זה בסיס ההשוואה שלנו. וכשאנחנו עובדים בתוצר לנפש, מקום 13 בעולם, או 14, או 15, כל אחד טיפה מודד, זה טיפה שונה, אבל זה סדר גודל שלנו. מי אנחנו?
כן.
באמת, אנחנו מדינה קטנטונת, בשכונה משוגעת, מדינת אי, שאין לנו שכנים יותר מדי ידידותיים, חלקם אפילו מאוד עוינים, ואנחנו בתוך הסביבה הזאת, הם מצליחים לפרוח כלכלית.
כן. וגם תיק הנכסים של הציבור,
תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור,
גדל ב-24 עד נובמבר, ב-700 מיליארד שקלים.
707 מיליארד שקלים ב-2024, ב-11 חודשים הראשונים. עכשיו, המספר הזה, לרוב האנשים לא אומר שום דבר, 707 מיליארד שקל. רק אם נשווה אותו לדברים אחרים, אפשר להבין את העוצמה שלו. נשווה אותו להוצאות המלחמה. הוצאות המלחמה, נכון להיום, בערך 120 מיליארד שקל. הגירעון בתקציב, שהיה גירעון חריג ב-2024, גירעון סופר חריג, 137 מיליארד שקל גירעון. שוב, תיק הנכסים הפיננסיים מלבד, לא הנכסים בכלל, הפיננסיים גדל ב-707 מיליארד שקל ב-11 חודשים. בוא נגיד סתם, ב-12 חודשים, באזור ה-750 מיליארד שקל. אין את הנתון שלה, לא פורסם עדיין הנתון של כל השנה.
ומהקורונה גדל ב-50%.
עומד על... כן, תרום הקורונה, תיק הנכסים הפיננסיים עומד על 4 טריליון, היום עברנו את ה-6 טריליון.
כן.
עוד פעם, המספרים האלה דמיוניים, ובוא נחבר אותם טיפה לנדלן, שיבינו
את העצמה שלהם. אין בעיה, אבל לפני שנחבר אותם לנדלן, רק בהקשר של אמרנו שיש פה יותר מיליונרים בדולרים, אני מאוד שמחתי לראות לקשר את זה גם לעניין של מדד ג'יני, של האי שוויון, כי בעצם מה שאנחנו רואים בעולם כבר הרבה מאוד שנים, זה שכל פעם שיש משבר, כאילו הכסף עובר לעשירים, נהיים עשירים יותר, העניים נהיים עניים יותר, ויש איזה משהו משמח מאוד בלדעת, שאנחנו דווקא משתפרים
במדד
ג'יני, שהוא מדד אי השוויון.
נכון, בין 2008 ל-2023, אם אני זוכר נכון את הנתונים שם של UBS, בזמן שוויצרי, זה לא איזה...
כן, לא מוטה.
לא, לא, הוא לא ערוץ 14, והוא לא ישראל היום, והוא לא...
דרך אגב, המספר מיליונרים בדולרים בישראל ב-2023, 179,905.
זכרתי 179.
וב-2028 הם צופים 226,000, שזה בעצם עלייה של 26%.
בתוך מספר שנים.
נכון. ואנחנו מקום 18 בממוצע לאדם, במיקום באמת מדהים, בין גרמניה לאוסטריה.
אם אני זוכר לכל
מקום 13, כמו שאמרת, לפני הולנד, אוסטריה, אנגליה, פינלנד, בלגיה, גרמניה, צרפת, בתוצר לנפש. והסיפור של אי השוויון...
לא, במקום 18, התחלת להגיד, במקום 18 אנחנו בעולם, בהון נזיל פר קפיטה, פר בן אדם, אנחנו עומדים לבערך 200, עמדנו על 260 אלף דולר פר נפש, אני חושב שגרמניה עמדו 265 אלף דולר, ואוסטריה עמדו 255 אלף דולר.
זה באמת, זה אם מספר... תעצרו שנייה להקשיב לדבר הזה, לחשוב על הדבר הזה.
מה הממוצע של הנכסים הפיננסיים שיש לבן אדם בוגר בישראל?
כן.
זה 260 אלף דולר, זה בסדר גודל של מיליון שקל. זה מספרים מטורפים. לגמרי. זה הממוצע שלנו פה. נכון שיש אנשים שלא גומת את החודש, ויש עדיין אוכלוסייה שהיא קשת יום,
אנחנו לא אומרים את זה מתוך ניתוק, אנחנו אומרים את זה כי בסוף כדי להבין את הכלכלה, ואת הסייקלים צריך להבין את הנתונים, וסתכל עליהם בעיניים, ולא לנסות להנדס את זה אחרת. משנת 2008, עד שנה שעברה, מדד ג'יני ירד בישראל ב-11%, זאת אומרת, אי השוויון התכווץ, המדד השתפר.
אחת המדינות עם השיפור הגדול ביותר בתקופה הזאת, היא בעולם.
זה באמת מדהים, ועוד נתון אחד בעניין הזה, לפי אותו דוח של UBS, מציב את סינגפור, פינלנד וספרד בראש המדינות שבהם העלייה בשיעור הגדול ביותר באי השוויון קרתה בשנים האלה, ובמקום שבו צומצם אי השוויון, בולטות, תקשיבו, ישראל, סעודיה ואיחוד האמירויות. זה מעניין, הדבר הזה.
אנחנו תמיד חיים בתחושה שהאי שוויון בישראל הולך וגדל כל הזמן.
נכון.
זה תחושה.
זה ממש ככה.
אבל
הוא גם באמת גדל בעולם, לדעתי, במספרים האבסולוטיים. זאת אומרת, לא אפשר להתווכח עם זה.
פתאום נהיה משאירים של, פתאום הפעם היה עשיר של מיליארד דולר, זה היה חריג, פתאום עשיר של 10 מיליארד, עכשיו יש עשירים שעוד אותו נוגע בטריליון.
כן.
אבל בישראל הצמצום פערים הוא חריג, כי אנחנו לא שומעים עליו, לא רואים אותו. וזה כנראה, זה הדאטה. כן. זה העובדות.
ודרך אגב, אפרופו עוד רגע לפני שאנחנו בונים את זה, להגיע לנדלן, גם הסיפור של מערכת הפנסיה בישראל. אפרופו דיברנו על היתרות של הציבור, זה היתרות בבנק, היתרות נזילות, אבל בעצם מערכת הפנסיונית בישראל, אנחנו מהמדינות שיש בהם שיעור חיסכון, טווח ארוך, רגולטורי.
מהגבוהים בעולם.
מהגבוהים. אנחנו יודעים, יש עוד מדינה אחת שוויץ,
שוויץ לפנינו, שוויץ לפנינו, ואנחנו מקום שני בעולם.
כן.
השיעור חיסכון שלנו מאוד 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 גבוה. גם הכסף, כמות הכסף שמנהלת אצל הגופים המוסדיים, וזה כסף שלנו.
תחשבו על זה, זה מייצר כמה אפקטים, זה מייצר את זה שיש כסף לזקנה,
נכון.
זה מייצר את זה שיש כסף להשקעות, שזה נכון, חלקו הולך לחול, אבל גם חלקו הגדול נשאר בישראל ובונה ועוד...
ונוצרת פה תעשייה פיננסית, ואני אמרתי את זה לפני 10 שנים, ואני אומר את זה גם עכשיו, להערכתי בעשורים הקרובים, גודל התעשייה הפיננסית בישראל תתחרה בלונדון, שזה מעצמה פיננסית עולמית, יש ניו יורק ולונדון. זה אמירה, כי אנחנו חוסכים פה סכומי עתק, ואנחנו כבר לא מדינה כוח קטנה. אנחנו מדינה שעברת 10 מיליון תושבים, שכל מי שאתם רואים ברחוב, כל בן אדם שהוא מעל גיל 18 עובר ברחוב ומתפרנס, מפריש לחיסכון ארוך טווח. כמה שאנחנו לא מרגישים את זה. כולנו מכירים את הנהגי מוניות בני 80 שעדיין נוהגים במונית. למה הם עושים את זה? כי אין להם פנסיה. הם חייבים לעשות את זה. כי בשעתו לא חסכו לפנסיה. היום כל אחד חוסך לפנסיה. אנחנו לא נראה את זה יותר. זה מדהים.
טוב, אז בוא נדבר עכשיו על נדל"ן ובנקים. תראה, היה פה... לפני שבועיים, עמוס לוזון.
העמוס לוזון.
העמוס, דילוזון. ודיברנו באופן מפתיע על נדלן. דיברנו גם על מבצעי ה-10-90-20-80, ואני חייבת לומר שגם אחרי הפרק נשאלתי לא מעט על הדבר הזה. ואנחנו רואים שבנק ישראל מתעסק בדבר הזה. והשבוע גם יצאו דוחות של הבנקים, ודוחות נצנצים ברובם, והאמת היא שלא רק העניין של מה המספרים על 24, כי לא...
תחזיות ב-25.
מה שבאמת היה מאוד חזק, זה התחזיות והיעדים שהם שמו ל-25 ואפילו ל-26. ובאותה נשימה, כל הזמן מתפרסמים כל מיני דברים של בנק ישראל, על המוטרדות לגבי הקבלנים ועל המצב. אגב, דיברנו גם על מצב הפועלים, שעכשיו בנק ישראל דווקא כבר גם הוציא על זה שקף, שבאמת רואים שאין כל כך מחסור, למרות שהם עדיין ממשיכים לדבר על זה, אפילו כקטליזטור אינפלציוני. אז בוא, תעשה לנו קצת סדר. אני חושבת שמי שמאזין פה היה מאוד שמח לקבל הסבר טוב, למה קורה באירוע הזה של ה-10-90, עם כל הסיפור שזה שחלק מהקבלנים... דורשים שבעצם תהיה הלוואה של מיליון שקל, עמוס דיבר על זה, אחר כך ככה נשאלתי על זה, אז יאללה, תן על זה הסבר טוב.
אני קודם כל אסביר למה ה-10-90 או ה-80-20 חסר השפעה, כמעט חסר השפעה על שוק הדיור, ואחר כך אני אסביר למה זכרת.
בסדר, אתה יכול להסביר, אני אהרוס לך בזה שאתה יודע, לפני שהתחילו את ה-10-90 לא היו כל כך עסקאות.
לא, לא, היו עסקאות, תמיד
היו מעט. כאילו, יש איזו תחושה להתבונן מהצד, שכן נזרק שם גפרור, אולי הוא לא כזה בעייתי, אבל כן, הוא כן עורר את השוק. זאת אומרת, הוא כן, תראה, בסוף פיננסית זה גם הגיוני, נותנים לך, טוב, קודם תסביר.
בוא נסביר למה זה כמעט, למה זה כמעט למשפיע שכון עדן, ואני רק אדבר מספרים.
אין בעיה.
מי שרוצה לעקוב, כך דפת.
בדיוק, מומלץ.
סך כל העסקאות של יד ראשונה ולעומת יד שנייה בישראל. אני מניח שכל המבינים שבעסקות יד שנייה אין דבר כזה 10, 90, 80, 20, זה לא קיים. עסקות יד שנייה, אתה קונה את הדירה כמו שהיא.
כן.
העסקות יד שנייה, בגלל ששוק בארץ הוא בערך 2.9 מיליון דירות, הוא הרבה יותר גדול מהשוק יד ראשונה, בהגדרה. החלוקה היא בערך, אני מעגל מספרים, 60% לטובת עסקות עם עסקות יד שנייה, ו-40% עסקות יד ראשונה. מספרים גסים. אז קודם כל, כל הטובות מימון חיילות רק על 40% מהעסקאות. הלמ"ס פרסם, מה שיעור העסקאות שבהן ניתנות הטבות מימון כאלו. במהלך השנה 2024 זה נע בין 25% ל-33%, בחודש 1 דצמבר זה הגיע לאזור 50%, אז בואו נעשה במהלך, נעגל מספרים, באזור ה-30% מהעסקאות האלו נעסקאות שיש בהן הטבת מימון. כלומר, אם אני מכפיל 40% מהעסקאות, כפול 30% מהעסקאות שיש בהן הטבת מימון, הגעתי ל-12% מהעסקאות שיש בהן הטבת מימון. הטבת המימון הזאת היא, תכף אפשר לחשב לכם איך הם מגיעים אליה, שוות ערך בערך ל-5-6% ממחיר דירה. אני שם את זה כוכבית, כי תכף אסביר למה זה לא נכון, אבל נגיד 5% ממחיר דירה. אז אם ראיתי זה ש-12% מהעסקאות רלוונטיות לזה, וב-12% מהעסקאות יש הטבה של 5% בשווי הדירה, המשמעות היא שמחיר הדירות ירדו ב-0.6%. כלל מחיר הדירות בישראל הושפע ב-0.6% כתוצאה מהטבות האלו. מחיר הדירות עלו שנה שעברה ב-7.3%, סך כל מחיר הדירות בישראל, כולם. אז מבינים ש-0.6% לעומת 7.3% באמת חסר משמעות. לא דרמה. לא משהו שמשנה את שוק הדיור.
אבל העלייה במחירי הדירות בין היתר הייתה גם בגלל שהקבלנים מגלמים את הריבית עכשיו, על הלוואת הגישור.
בדיוק, ואז... אז עכשיו אני אחזור. מחירי הדירות יד ראשונה עלו בערך ב4% ומשהו. מחירי הדירות השנייה אין פרסום של הנתון הזה. יש רק מחירי הדירות יד ראשונה. אבל להיות כמו שאמרתי שמחירי הדירות יד שנייה הם טיפה יותר גדולים מבחינת היקפי עסקאות מיד ראשונה. עושים ערך משולש, מגיעים למסקנה שמחיר דירות יד שנייה, עלו שנה שעברה באזור 9-10%, סדר גודל כזה. ואני מזכיר, מחירי דירות יד שנייה, אין הטבות. אין שום דבר, אין קומבינות ואין שטיקי ואין טריקי.
יש משכנתה ומביאים את הכסף.
יש עסקה אמיתית, כן, רגילה פשוטה. אמיתית. זה השוק האמיתי, זה גם השוק הגדול. אם מחירי הדירות עלו שלנו שברה בשוק הגדול, ב-19%, אני לא יודע את המספר, זה סדר גודל. אנחנו מבינים שזה השוק, זה המצב. וכשדיברתי על זה שעסקות יד ראשונה ניתנו בהנחה שבמקסימום של השווה 0.6% ממחיר הדירות, זה לא מעניין. עכשיו אני אסביר למה זה גם חרטה. אין יזם שיכול לתת הנחה של 5-6% מחיר הדירות, או לא רק בין יזם, אין יזם, נדיר מאוד שיש יזם יכול לתת 5-6% מחיר הדירה, הנחה, כי המממן שלו לא יאפשר את זה. אין מממן טיפש. גם אם תגיד שכשיזם טיפש, אין מממן טיפש. לדעתי גם אין יזמים טיפשים. הדרך של היזמים להתמודד עם ההטבות האלו, זה בדרך חצית נורא פשוטה. הם מעלים את המחיר באותו מחיר של גובה ההטבה. בסוף הרוכש מממן לעצמו את ההטבה.
פשוט דוחה את התשלום.
פשוט דוחה את התשלום. אם אני אתן דוגמה בפרויקט שיש לנו דירות למגורית באזור מסוים במרכז הארץ, דירות שוות ב3 מיליון שקל באזור הזה. יש יזם מאוד מאוד חזק שבונה מולנו, ממש ממול, במרחק של, לא יודע, 50 מטר, צד שני של הכביש. והוא עשה מבצע של תשלם 7% עכשיו, 93% תשלם בסוף.
כן.
אבל לא בסוף, בדיוק, אלא קח אתה עכשיו הלוואה, הקונה מיליון שקל הלוואה, בנוסף ל-7% שאתה מביא, זה מביא אותך בערך לתשלום של 35% מחיר הדירה, אנחנו נממן לך את הריבית על המיליון שקל האלה. הריבית על המיליון שקל האלה, שהיזם מממן, שוות ערך בערך ל-5% לשנה, אני מעגל מספרים, 50,000 שקל בשנה. לשלוש שנים שהבנייה לוקחת, 150,000 שקל. זה הטבה שהיזם נתן לקונה, או קונה וואלה, קיבלתי 150,000 שקל הטבה. אבל מה עשה היזם? הוא העלה את מחיר הדירות מ3 מיליון ל3.5 מיליון. אז לא רק שהקונה מימן את עצמו, את ה150,000 שקל של עצמו, אלא אפילו שילם יותר.
ודרך אגב, היזם באותו זמן השתמש בכסף,
נכון,
שהוא קיבל במחיר של ההלוואה
הוא קיבל,
של
הוא קיבל 35 הקונה. אחוז, הוא קיבל 35 אחוז מהכסף.
אני אגיד את זה קל, עולה לו יותר להתממן בבורסה כרגע.
גם בבורסה וגם בבנק.
וגם בבנק.
כן.
הוא קיבל, בבורסה הוא בעצם אני לא בטוחה.
לא, לא גם בבורסה, יותר 5% נומינלי זה קשה לקבל
היום. כן, כן.
אבל כי על זין לבת משכנתה, הלוואה הכי זולה שיש. המשמעות היא שהיזם, מת שתעשה את הדבר הזה, לא שהוא...
ודרך אגב, גם הקונה עובר חיתום. זאת אומרת, זה חלק מהאירוע, זה חלק ממה שגם היזמים מסבירים, שהם בעצם שולחים את הלקוח לעבור חיתום מלא בבנק כדי לקבל את המיליון שקלים, ואז הם מקבלים ביטחון.
נכון, אז איפה בנק ישראל כן מוטרד? במקומות של ה-80-20, בסקורת של ה-80-20, הקונה מביא 20%, הוא לא לוקח משכנתה בשלב הזה בדרך כלל, ושם הוא באמת לא עובר חיתום. ואז תתעורר השאלה, מה יקרה? האם הוא יבוא לעשות את הקלוזינג, האם הוא יבוא להשלים את העסקה, כשצריך לשלם את ה-80% בסוף. אז אם קודם ספרתי שזה 30% מהעסקאות, ראיתי כמה זה לא משפיע, אז ה-80-20 זה עוד פלח בתוך הפלח הזה. אז מבינים כמה זה שולי בשוק פעם אחת, פעם שנייה, אם אתה לא משלים את העסקה ולא משלם את ה-80% בסוף, אתם יודעת שיש כנס. א', לפי הדין בישראל, אתה אמרו, אפשר לחוף עליך לשלם את המחיר, אבל יש כנס בדרך כלל גנרי בחוזים, 10% מחיר הדירה. דירה שלתה 3 מיליון שקל, שמת 600,000 שקל, הכנס המיידי שלך הוא 300,000 שקל. או יכול להיות שיש חוזים עם כנסות יותר גבוהים. אני לא מכיר אף אחד שיוותר 300 אלף שקל. אנשים יעשו כל מאמץ אילאי אפשרי, להביא עוד 10% מחיר הדירה, ויקחו 70% משכנתה. אז יביאו עוד 300 אלף שקל, יגיעו לו 70%, 30% הון עצמי. 70% מימון זה סטנדרט בישראל. אני לא רואה, אני לא מניח ששיעורי דיפולט מאוד משמעותיים, אלא אם כן יש שינוי דרמטי בשוק. מה כן מטריד טיפה את הרגולטורים בישראל? זה שרואים שיש אנשים, בעיקר בפריפריה, שקונים דירות כאלו, עם הטבות מימון, שההכנסה שלהם מאוד נמוכה. הכנסה ממוצעת 7,000, 8,000, 9,000 שקל לחודש. אז איך האנשים האלה יבואו וישלימו את העסקה?
איך באמת?
אני חושב שפה יש סוג של ניתוק בין הדאטה לחיים בשטח. הערכה שלי, ואין לי נתונים על זה, שהרוכשים של הדירות האלו זה חיילים, חבר'ה צעירים, זוגות צעירים, שלא הם הקונה האמיתי של הדירה. הקונה האמיתי של הדירה זה ההורים שלהם. שמסיים לרכישת דירה.
אגב, אני מכירה אחד כזה.
כולנו מכירים כאלה. זה כולנו. יש פה פער בין הדאטה לבין ה...
שאתה בעצם אומר, גם אם לא יהיה להם את הכסף, אז ההורים שלהם בסוף יקנו את הדירה. גם אם ההורים היום אומרים, שילמנו לכם את ה-20%, מפה זה שלכם.
וגם החשש של הרגולטור מזה שמישהו שילם את ה-20%, מה החשש של הרגולטור? שמישהו שילם 20%, אבל הוא לא יודע להשלים את ההמשך, כי המשכורת שלו מאוד נמוכה. הוא שילם את ה-20% כי ההורים שלו נתנו לו. זה לא כי הוא הרוויח את הכסף הזה והביא את זה מכספו. ולהערכתי את 10% הנוספים, ההורים ייתנו עוד פעם, או יעזרו עם זה, אף אחד לא... לבוא ולהגיד שהציבור מטומטם ולכן הציבור משלם, זה לא משפט שלדעתי עובד, כי אף אחד מאיתנו לא מכיר מישהו מספיק מטומטם שמשלם 20% מדירה כדי לאבד את הכסף.
מה קרה בשנה וחצי האחרונות להיצע הדירות מבחינת הבנייה? כאילו אתה מסתכל, קודם כל אתה יכול גם להתייחס לזה שאתם הולכים בשנה הקרובה לקבל הרבה מאוד דירות, שבסוף צריכות להיספג לתוך השוק עכשיו, כביכול אמור לטעון ש-it's not a problem.
אנחנו בשנה הקרובה אמורים לקבל באזור 1,000 דירות, ב-2025, ואנחנו אמורים באמת להכפיל את הכוח של החברה יותר מאשר להכפיל אותו. היום אנחנו עם קרוב ל-800 דירות, ואנחנו נעמוד על אזור 860 ומשהו דירות היום, ואנחנו נעמוד על 1,850 דירות, 1,830 דירות בסוף שנה, סדר גודל. משפיע עלינו משמעותית ברמת החברה, אבל בוא נדבר על השוק, יותר מעניין לדבר כרגע. האיחור של יזמים במסירת דירות הוא משהו שהוא מאוד בולט. יש יזמים שעומדים בלוחות זמנים וזה בסדר, אבל יש יזמים שמאחרים בחצי שנה, ויש גם כאלה שמאחרים בשנה. התאחדות הקבלנים מדברת על איחור ממוצע שהם חושבים שאולי יגיע לאזור החצי שנה.
שנובע מזה שפשוט בשנה וחצי האחרונות כן הייתה בעיית פועלים, ופרויקטים התעכבו.
יש בעיית פועלים, אבל מי שנערך לזה נכון, לא התמודד, לא מצליח לעמוד בלוחות זמנים, מי שלא נערך נכון, בעיה. את רואה שבמרבית החברות הגדולות שנערכו נכון, עומדות בלוחות זמנים ולא מאחרות, ואם מאחרות בחודש-חודשיים זה נספק, זה לא, אין לזה משמעות. והרבה חברות קטנות שלא נערכו נכון, או החליטו שהן לא מוכנות לשים את היד בכיס ולשלם על פועלים יותר יקר, מתעכבות. אבל התוצאה היא שיש הרבה מאוד עיכובים, לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל השוק הזה מאוד פרגמנטי, שוק הדיור. יש אלפי יזמים. השחקנים הגדולים שאנחנו מכירים בשמות, שקוראים בינוי, אזורים, פרשקובסקי, דימרי, אהורה, קנדה ישראל וכן הלאה, זה אולי מגיע ל-20% מהשוק. שער שוק, 80% ביזמים יותר קטנים ויותר חלשים. יש גם יותר חזקים ביניהם, אבל יש הרבה חלשים. והם מתמודדים עם קושי, שהם לא שמו את היד בכיס, או לא הם מספיק חזקים לשים את היד בכיס, ולהאיץ את הבנייה. ויש איחור. בנתונים של הלמ"ס עדיין לא רואים את האיחורים האלו בצורה משמעותית, אני מאמין שנראה את זה בנתונים של 2025 בצורה יותר משמעותית. ובואו נדבר מספרים. אם אנחנו שוק שצורך היום בין 60-66 אלף דירות בשנה, זה הקצב גידול במשקי בית שלנו. ומשנה הבאה, לפי המועצה הלאומית לכלכלה, זה 66 אלף משקי בית. ואנחנו שוק שיודע לייצר באזור השנה טובה 60 אלף דירות, ובשנה פחות טובה 55 אלף דירות, וכל שהשנה אנחנו נייצר 50 אלף דירות. אנחנו מייצרים מחסור של 10-15 אלף דירות בשנה כזאת. ומחסורים כאלה היו ב-21-22, ועלו לפני זה ב-2011, וראינו מה קרה למחירי הדירות בתקופה של מחסור כזה. אבל המחסור הזה הוא לא רק בדירות שאנחנו מסיימים לבנות, הגמר שלהם, אלא השלכה המיידית של זה, זה גם בהתחלות בנייה. שוב, אנחנו רואים אצל הלמ"ס, התחלות בנייה של אזור 55 אלף דירות השנה, מתוכם צריך להוריד 3,000 דירות בערך, שזה דירות של התחדשות עירונית, שמושבות חזרה לבעלי הדירות, אז יש 52 אלף התחלות בנייה נטו. מסורתית, בין 5-12% מהדירות האלה לא מסתיימות בשלוש שנים, ובארבע שנים, ובשש שנים, אלה נתקעות. אז המשמעות היא שאנחנו רואים, אני מוריד מ-52 אלף התחלות בנייה נטו, מוריד אזור 10%, אנחנו מגיעים לאזור 47 אלף דירות, שהגמר שלהם יהיה בעוד שלוש שנים מהיום, או בעוד 2.5 מהיום, ואם הצרכים שלנו באותו זמן יעמדו על 66 אלף דירות, אנחנו מדברים על מחסור של 20 אלף דירות בשנה. סדר גודל. שוב, אני לא מתנבק, אני לא יודע מה יקרה, אבל זה הסדרי גודל, זה העמות מידה. אם אנחנו באמת נראה עלייה מוגברת לישראל, כמו שקורית עכשיו, או כמו שעלייה מוגברת בהשוואה למה שהמועצה הלאומית לכלכלה תכננה, כשעשתה את העבודה ב-2017, וראינו שהשנה הגיעו ב-32-33 אלף עולים, שוב, שנת מלחמה, שנה
קשה. דרך אגב, יש נתון לגבי היורדים, שהרבה מהיורדים זה בכלל לא...
תכף, יש לי משפט על היורדים, תכף, רק נמוד את התזה הזאת. אם אנחנו נעמוד מול צורך של 70 אלף דירות בשנה, והיצע של גמר של 47 אלף דירות בשנה, עוד פעם סדרי גודל, ונגיע למחסור של 23 אלף דירות בשנה, זה משהו שאף אחד מאיתנו לא ראה אף פעם. לא ראינו כזה אירוע. המחסור של 2010-2011 היה באזור 10,000 דירות בשנה, 21-22 אותו דבר, 23 אלף דירות בשנה, אולי 25, אין לי מושג מה המספרים יהיו, זה נתון שלא ראינו, זה אירוע חברתי. אני לא יודע מה יקרה למחירים של הדירות, אין לי מושג, אבל בדרך כלל אנחנו יודעים מה קורה כשיש מחסור. אבל האירוע הזה עלול להגיע למצב של משבר חברתי משמעותי. זה 25 אלף דירות שאין להם, שהן חסרות בשוק, זה אזור 100 אלף איש שאין להם איפה לגור. זה מספר.
חוזרים לגור אצל ההורים.
גם לגור אצל ההורים זה משפט שאני מתמודד איתו מדי פעם כשאנשים טוענים אותו, ואני אתן כדוגמה. זוג הורים שגידל שלושה ילדים בדירת 3.5 חדרים באשדוד.
כן.
והבן הראשון שלהם התחתן וחזר עם אשתו לגור אצל ההורים בדירת 3.5 חדרים, עם שני האחים שלו, עם אחותו ואחיו. לא פשוט. עכשיו, אחותו מתחתנת, היא תביא גם בעלה לשם. זה לא עובד. זה לא הדנ"א שלנו. זה יכול לעבוד ברומניה.
לא, לא, זה לא עובד. זה לא עובד. היה, אגב, נחזור עוד רגע ליורדים, אבל היה, היו אמירות של, זה יום הקרקעי ישראל?
ינקי קווינט.
של ינקי קווינט, כן. לגבי ירידת מחירי הקרקעות.
כן.
וראינו גם את המכרזים, אפרופו שדה דוב.
נכון.
מספרים אחרים לגמרי, ירידה של 40%.
נכון, כן.
סדרי גודל של 40%, לעומת איפה שהמכרזים האלה,
2021,
חנן מור, שיקון ובינוי, 2021, קנדה ישראל, שהשתתפו בזמנו.
בוא ניתן את המספרים, ירד מאזור 3 מיליון שקל, מ-2.8, 3 מיליון שקל קרקע ליחידת דיור, לאזור 1.8, 2 מיליון שקל.
זה מטורף.
נכון, ירידה משמעותית במחיר הקרקעות.
מה המשמעות של הדבר הזה?
בוא נבין מה הפער הזה. זה המדינה קיבלה פחות כסף, ואת כל ההפרש הזה הבנק יקבל. כי כשהיזמים קנו את הקרקע ב-2021, הם ראו נגד העיניים ריבית של פריים של 1.6. ריבית בנק ישראל, אנשים שוכחים, זה קל לשכוח את זה, עמדה על 0.1. היום ריבית בנק ישראל 4.5%, פריים ב-6%, עלה ב-4.4% הריבית. אם אתה יודע שאתה מממן את הקרקע באזור ה-8-9 שנים, מה שזה הופך להיות דירה, ועושים ריבית דריבית, אתה מגיעים ב-4.4% הפרש, מגיעים לאזור 45%. 45% על קרקע שעלתה 2 מיליון, תוסיפי את זה, אם אתה ב-100% בימון, זה 900,000 שקל, אתה חוזר למחיר שהיה קודם. לזה צריך להוסיף עוד עלייה משמעותית בתשומות הבנייה. יש הרבה יזמים שמדברים על אזור ה-20%, יש כאלה מדברים על 10%, על המס מדבר קצת פחות, אבל עדיין עלייה מאוד משמעותית בתשומות הבנייה. זה סוגר את כל הפער.
זאת אומרת, בעצם,
זה לא ישפיע על מחיר דירות.
יושב היזם, יש לו אקסל. ובסוף האקסל צריך, הרי גם בשביל לקבל מימון צריך רווח יזמי של 15%,
נכון, מינימום,
כדי כן. שהבנק ייתן אישור למימון ולפרויקט. אז בעצם יושבים באקסל, והמשחק הוא משחק סכום אפס.
נכון.
אין פה...
אף אחד מהיזמים, מטב ידיעתי, אף אחד מהיזמים שקנו עכשיו את הקרקעות, לא...
הוא לא בונה על איזה רווח מעל הממוצע.
לא.
כאילו לא השתנה מבחינתו התמחור של הפרויקט.
הוא בונה על זה שמחירי הדירות המשיכו כפי שהן, או אולי יעלו. והוא לא בונה על זה שהוא פתאום יעשה איזה בוננזה כתוצאה מזה שקונה את הקרקע בהנחה המחודית.
אולי מדד מחירי עצומות, לא יודעת, ייחלש, לא יודעת.
יכול להיות, אבל הוא לא...
ממציאה פה.
כן, הוא לא, אף אחד לא יודע את זה, אבל הוא לא...
גם הריבית תרד, אבל כי ההלוואות האלה הן בריבית משתנה, לא?
נכון, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים כמה ריבית תהיה. כרגע שאתה שם אקסל, אתה בונה אותו למצב...
ברור, ברור.
כשאתה בא עם דוח אפס לבנק, אתה שם עם הריבית הנוכחית. אף אחד לא אומר חלומות. בדיוק
כמו שעשו אז על הריבית של אז וקיבלו פצצות לפנים.
נכון.
על הדבר
אבל
הזה.
אבל תראה, מצד שני, את רואה את ישראל קנדה שעושים שיווק מהסרטים.
כן.
הם באמת
מדהימים. אפשר להתווכח עם זה.
אני עוקב אחרי העסקות שנעשות בזה דוב ברמה שבועית. הם מוכרים בין 80 לקרוב ל-100,000 שקל למטר. לא מעט. גם יזמים אחרים שם
מטורף. מתחילים
גם למכור. אם את אומרת...
זה לי... המחירים? 80
ל-100,000? כן, 80,000 שקל למטר. אם את אומרת לי שזה יהיו עסקאות שהם עשו את זה ב-2021, הייתי אומר לך, תשמעי, הם...
כן, הם הוזים, הם...
לא, לא, הייתי אומר לך, הם קוסמים, הם באמת קוסמים, הם תותחים, אבל יש גבול הקסם.
כן.
ומסתבר שהם, וואלה, אין גבול הקסם. הם
עסקאות מטליחים. של תושבי חוץ, אגב? יש לך מושג?
כן, כל תושבי חוץ בישראל, בסך הכל 150-200 עסקאות בחודש, זה לא איזה מספר שאת אומרת לעצמך שהוא משמעותי. זה בקצב של 2,500 עסקאות בשנה.
כן, אבל זה לפעמים כן יכול להסביר מחירות של פרויקט.
כן, אבל זה עדיין בשוליים, זה עוד פעם, זה 2,500 דירות בשנה.
שלא תבין, זו עסקה לכל דבר, אני לא טוענת פה משהו.
כן, כן, עסקה אמיתית. בעבר היום, תושבי חוץ בשנות 2000 היו יותר משמעותיים, בסוף שנות 2000 יותר משמעותיים, בעשור הראשון. היום כמעט לא שחקן בפקטור הישראלי, 2.5-2% מהעסקאות בישראל, זה בשוליים לגמרי.
זה פשוט חוזר לכמות המיליונרים בדולרים.
נכון.
בסופו כמות, של דבר.
נכון, כשיש לנו כמות מיליונרים בדולרים בנכסים פיננסיים, כלומר זה בנזיל, זה לא נדלן כמה יש להם.
אני חושבת שפשוט צריך שהיזמים יסכימו לקבל תשלום במניות אינווידיה, בלי כאילו אירוע מס.
לקצות הליכים.
אנחנו יכולים פה להמציא מודל.
אבל המדינה לא תסכים לזה. אנחנו צריכים להרוויח על זה בדרך, נכון? אנחנו צריכים להרוויח על זה גם בדרך, גם על המס על אינווידיה, על המחירה של אינווידיה, וגם על המס רכישה שקונים את הדירה.
לגמרי, לא, לא.
אנחנו צריכים להתפרנס משהו כמדינה, נכון?
בדיוק.
אבל באמת, הפער הזה בין, ואני אתן לכם סתם אנקדוטה, אנשים לא יודעים את זה, הפער הזה בעיניי הכי משמעותי קורה בירושלים. מחירי הדירות בירושלים בפרויקטים מגיעים בהרבה מאוד מקומות במרכז העיר ל-70-80,000 שקל למטר. אם היית אומרת לי את זה לפני שנתיים, ואני חושב שאני מבין קצת בנדל"ן, הייתי אומר לך, תקשיב, נו, גת, אין לך מושג, זה לא יקרה. זה הסתברות מאוד מאוד נמוכה. ומוכרים שם בקצב. עשרות ומאות דירות ב-70-80 אלף שקל למטר במגדלים חדשים במרכז העיר בירושלים.
זה מדהים. באמת מטורף.
זה מדהים.
זה באמת מדהים. מה אתה חושב שיקרה למחירי השכירות, אגב? אפרופו זה שאתם כן. למשל הולכים להוציא הרבה...
אנחנו כמעט לא משפיעים על השוק, אנחנו
שחקנו... לא, בסדר, זה לא הרבה במסגרת כן. השוק, אבל זאת אומרת, מה אתה רואה בשוק השכירות?
אני רואה מה קורה בדירות שלנו. אני אתן לך דוגמה מאתמול. יש לנו פרויקט במלחה בירושלים, פרויקט שהוא בשכר דירה מופרט, אתמול הייתה הגרלה, 98 דירות, אני לא יודע את המספר שניגשים, ניגשו להערכתי באזור 800 ניגשים, 700-800 אנשים שניגשו ל-98 דירות. מה המשמעות של 700-800 אנשים שניגשים להגרלה? להבדיל ממי שניגש להגרלה לקנות דירה ולא זכה, אז הוא ייגש להגרלה הבאה, ולהגרלה הבאה עד שהוא יזכה. יש לי ביקורת על דבר, שים את זה בצד. מי שניגש להגרלה לדיור בהשכרה ולא זכה, יזכור דירה.
כן.
הוא לא יחכה. נכון. הוא חייב לגור בשכירות, חייב לגור איפשהו.
כן.
הביקוש בשוק השכירות הוא כל כך גדול, הוא כל כך חזק, שאנחנו עובדים על 100% תפוסה כל הזמן. שכר הדירה, זה נורא תלוי אזורים. אם לפני שנתיים, שלוש, את יכול לומר לך ששכר הדירה עולה בצורה מאוד מובהקת בכל האזורים, בצורה מאוד חדה, היום רואים את ה... דיפרנציאציה. בתל אביב, למשל, שכר דירה יציב עם טיפה נטייה לירידות, מה שאנחנו רואים אצלנו, אבל מאידך בגבעת שמואל, ירושלים חזקה בצורה בלתי רגילה בשכר דירה. גבעת שמואל...
באוכלוסייה יהוד, מגוונת?
מגוונת
או...
מאוד. בגבעת שמואל, ביהוד, קריית אונו, שכר דירה בעלייה, חולון, שכר דירה בעלייה. זה מאוד תלוי איפה, גם בשיעורים. התחושה שלי שבמקומות עם חתך סוציו-אקונומי גבוה, שכר דירה טיפה יורד, או שומר לציבות, ובאוכלוסייה עם חתך סוציו-אקונומי בינוני גבוה, שכר הדירה עולה. במקום ששכר, חתך של סוציו-אקונומי בינוני, שלנו באשקלון וברמלה, רואים עלייה יפה בשכר הדירה, עלייה בינינו יפה, עבור הסוחרים היא עלייה מכוערת. אשקלון מאוד מפתיע, זה עיר שכמעט פנתה מהתושבים שלה.
כן.
וחזרה לבעוט בצורה חזקה. היא מושכת קהל מכל האזור. יכול להיות שאנשים חושבים שהמלחמה הסתיימה ולא מרגישים אותה באשקלון יותר, ואז העיר הזאת מתעוררת. אבל עליית שכר דירה שם משמעותית.
דרך אגב, יש לך נתונים על כל הנושא של שיקום, צפון, דרום. כאילו, מי השחקנים שפועלים בתוך המקומות האלה? סתם למשל, בצפון, כאילו, הרבה בתים זה בתי קרקע כאלה. זה לא עכשיו...
זה לא בניין הדירות.
בדיוק, זה לא עכשיו איזה חברת תשתיות גדולה או יזם גדול. זה עבודות...
תראה, במספרי אוכלוסין זה לא מספרים גדולים. זה עשרות אלפי אנשים פה, ועשרות אלפי אנשים פה, ובדרום זה כבר חזרו, די חזרו לבתים, ובצפון זה עשרות אלפי אנשים שלא חזרו, אבל פר משפחה, כל משפחה זה עולם לא, אבל פר מקרו, כלכלה ישראלית, זה 30 אלף איש, 40 אלף איש, זה לגמרי, לגמרי, זה 0.1% מהאוכלוסייה בישראל. זה לא איזה
משפיע לאן, את שוק הדיור. אתה גם רואה לאן המדינה לוקחת את זה, אפרופו מה שדיברנו על הפחתת הגירעון, ועל החזרה לשגרה, הכריזו על החזרה מלאה עסקים כרגיל, כן. ברור שזה הרבה יותר מורכב מפשוט להגיד את זה, אבל כאילו לפעמים אין באמת ברירה. זאת אומרת, כמו שאמרת, המשפחה פרטנית, יש לה המון טענות בצדק, אבל כן. בסוף כאילו בתמונת המקרו, צריך לתת את המצפן הזה, כאילו להזיז את ההגה חזק חזק.
נכון, נכון.
ימינה ולהחזיר את ה... לעלות חזרה על המסלול, ואז לטפל לאט לאט ב...
אמרת נכון, ברמת המשפחה זה אירוע מורכב.
אתה רואה תמונות, בתים כמפורקים, זאת אומרת, לאן נחזור.
אין לאן נחזור.
בדיוק.
ברמה משקית, ברמת מקרו-כלכלה, אני חושב שמדינת ישראל, עברנו את המשבר של המלחמה בצורה מדהימה. אני מאמין שגם נעבור את האירוע הזה, אבל המדינה צריכה כמובן להתערב ולעזור, כי המשפחות האלה לא ידעו לצאת מהברוך הזה לבד.
כן.
אבל אני מזכיר רגע על מקרו-כלכלה שלנו, אני רואה בשוק הדיור אצלנו, בשוק השכירות, כמעט אין לזה השפעה.
אורייט, אז דיברנו, אפרופו, רצינו לתת את הנתון על היורדים. היה המון שיח בשנה האחרונה, אם עולים לישראל או יורדים לישראל, ומה בדיוק הפילוח בתוך האירוע הזה?
אז הלמ"ס פרסם, עשה דוח לפני שבועיים, היה כנס כזה של הסיכום שנה של שנה שעברה. ו-70 ומשהו אלף עוזבים מהארץ. עכשיו, עוזבים זה, הלמ"ס בודק אוכלוסייה, הוא לא בודק אזרחים ישראלים, בודק אוכלוסייה שגרה בישראל. ונתפרסמו נתון מאוד מעניין. שמ-70 ומשהו אלף, 75 אלף, אם נזכור נכון את המספר, 75 אלף אנשים שעזבו את המדינה, וב-2024 זה מי שלא נמצא פה שנה, כלומר זה עזבו בדרמה המשמעותית, התחילה באוקטובר 23, ורואים את זה במספרים של אוקטובר 24, 60% מהאוכלוסייה הזאת זה אנשים עם זרים. או זרים, או עם, שהגיעו לישראל בשנים האחרונות.
אז זה נמלטי מלחמת אוקראינה-רוסיה?
חלק שבאו, עולים שבאו לארץ מאוקראינה-רוסיה, זה ההנחה שלי. יכול להיות שגם חלק גדול משמעותי מהאנשים, זה עובדי שגרירויות. אנשים, אזרחים זרים שגרים פה, עובדים פה. יש פה לא מעט אנשים שעובדים פה.
נכון, כאילו שהשגרירויות הוציאו אותם.
נבלו.
הוציאו אותם הביתה.
אנחנו רואים שחקנים כדורסל שלא באו לארץ.
נכון.
נכון? מכבי שיחקה באירופה, ויש שחקנים שלא באו לארץ, אפילו שחררו אותם בדרך. נכון. הרבה אזרחים זרים עזבו. כשמדברים על 60%, נשאר רק 40% של עוזבים, זה 20, זה 30,000 עוזבים. וכשאנחנו רואים שיש 32,000 עולים בשנה, אתם מבינים שהתנודה של נטו באוכלוסייה ימינה ושמאלה היא אלפים בודדים ימינה, אלפים בודדים שמאלה. ההשפעה על זה, שוק הדיור, היא זניחה דפסית.
כן. טוב, נתון מעניין לגמרי. מדד האושר, דילגנו עליו.
מדד האושר באלף.
מדד האושר באלף, בדיוק. דיברנו על מדד האושר, עכשיו נדבר על מדד האושר באלף. האמת שבאופן מדהים, כאילו כמעט תמיד המדד הזה הוא מאוד מחמיא לנו לעצמנו, כמה אנחנו מאושרים.
אז הוא מחמיא לנו עצמנו, אנחנו מחמיאים לעצמנו.
כן,
זה אנחנו. כששואלים אותנו, זה מדד עולמי, זה לא מדד ישראלי, כששואלים אותנו כמה אנחנו מאושרים, זה לא כמה אתה מאושר נקודה, וזה פה נגמר את השאלה, זה המון רצף של שאלות שבסוף מרכיבים את מדד האושר. שני נתונים שמאוד מפתיעים, אני אתחיל בנתון לא מפתיע. כתוצאה מהמלחמה, ישראל ירדה במדד האושר. מה שכן מפתיע, ירדו ממקום רביעי בעולם למקום חמישי בעולם. ומה שאותי הכי הפתיע, שבקרב אוכלוסייה שעד גיל 29, זה החבר'ה הצעירים שכל אחד מהם מכיר מישהו שנחטף או נרגג או נרצח בנובה. אנחנו קצת יותר מבוגרים, אז אנחנו מכירים ילדים שלה, אנחנו לא מכירים מי שהיה שם פיזית, או פחות מכירים. מקום שני בעולם. מדד האושר של החבר'ה הצעירים האלה, שנלחמים בעזה, שנפצעים ושחוזרים פצועים מהמלחמה, שזה דור מדהים בעיניי, דור של עתיד לי גם על הדור שלי, נמצא מקום שני מדד האושר בעולם, עם כל מה שאנחנו חווים פה. וזה משפיע מאוד על הכלכלה.
כן, זהו, בסוף נראה לי המהות של הרוח הישראלית.
מאוד, זה משפיע על הכלכלה. הכלכלה לומדים במדעי החברה באוניברסיטה, לא לומדים במדעי מדויקים. ולא סתם לומדים, זה במדעי החברה יחד עם סוציולוגיה ופסיכולוגיה. כי זה חלק מעניין.
נכון.
זה מאוד משפיע. כשמדד האושר משפיע, מדד האושר באלף שלנו משפיע. אנחנו מרגישים, נכון שיש אנשים שמרגישים שכל העולם חרב עליהם, שהרפורמה המשפטית או הפיכה המשטרית, כל אחד, אלה שרואים בזה הפיכה משטרית, כל העולמם חרב בהפיכה המשטרית. אבל מיעוט מאוד 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 קטן. מאוד קטן שבודקים מדד האושר. עדיין החבר'ה האלה מאושרים.
כן, לגמרי. ברשותך, לקראת זה שנסיים, אני כן ארעיף בעוד כמה נתונים כלכליים, ואם תרצה כמובן, אתה מוזמן לחוות את דעתך, בנק ישראל הייתה החלטת ריבית, שירות הריבית באופן לא מפתיע על 4.5%.
אני חושב שכן מפתיע.
באמת?
לא, לא מפתיע ברמה הזה של מצפים בנק ישראל, אני חושב שזה כן מפתיע ברמה מה אנחנו צריכים במשק.
יפה, אז אני חותרת בדיוק לשם. חכה לי, אני עוד רגע מגיע. אחד הדברים שהיו בהודעה, בוא נגיד לכל המאזינים, לא ציפו שבנק ישראל יוריד את הריבית, זה לא האירוע, אוקיי? אבל קצת כמו עם הדוחות של הבנקים, שמאוד עניין מה הם אומרים קדימה, ובסוף כמעט בכל כל דוח כספי, מה שמעניין זה לא רק מה היה, אלא...
מה התחזית?
כי תחשבו שאם היה נפלא, אבל מעכשיו הולך לרדת, אז אנחנו, מצב רוחנו יהיה שפוף יותר. אבל מה שבנק מרכזי, המרכזי בעצם אומר בהודעה שלו, ש... הוא עדיין רואה את הסיכון האינפלציוני מוטה כלפי מעלה, הוא עדיין, זאת אומרת, ברור שעדיין יש פה אי ודאות, אבל אני חושבת שאפשר להסכים שגם אם תיפתח עוד פעם לחימה מול עזה, יש משהו באפקט ההפתעה, ופה כאילו אף אחד לא יהיה מופתע, וזה לא ייראה אותו דבר בשום צורה.
המשק מגלם את זה כבר.
בדיוק, והדבר הזה, זה כאילו מרגיש שבנק ישראל הוא, אני אסביר את זה דרך אגב, בזה שבסוף לא עבר פה עדיין התקציב. צריך לזכור את זה. ואנחנו לא פעם רואים, ככה אני מפרשת את זה, את בנק ישראל עומד עם המקל, ובעצם הוא המחנך, או השוטר של ממשלת ישראל, והוא לא מוכן...
מבוגר אחרי.
כן, לא מוכן להרפות, עד שהוא לא רואה שהם עושים את העבודה שלהם. ובסוף אפשר להתווכח עם זה התקציב, אנחנו חיים כאילו התקציב עבר, אבל דה פקטו הוא עוד לא עבר. אז זה פעם אחת, וגם כשמסתכלים על לחצים אינפלציונים, אז יש המון סיבות ללא לחצים אינפלציונים, לדיס-אינפלציונים, אם זה השקל שהתחזק, ואם, אגב, מסתכלים, דיברנו קודם על העברת המקל, על צריכה הפרטית, רואים ירידה בפדיונות, רואים ירידה בכרטיסי אשראי.
את רואה ירידה בריבית בכל העולם.
ירידה בריבית בכל העולם. אגב, ירידה בריבית ב-ECB, בסוף לישראל יש יחסי סחר הכי גדולים איתם.
אירופה, כן. אז השותף סחר הכי משמעותי של ישראל, זה לא ארצות הברית, זה אירופה. אנחנו סוחרים הרבה מול אירופה, והריבית שם ירדה, והציפיות לריבית לשנתיים, באגח סחיר שם לשנתיים, זה המשך ירידת ריבית, זה 2%.
כנראה יסיימו את השנה באזור 1.8 לדעתי.
אני אגיד משהו שאני מקווה שנשמע את ההקלטה של הפודקאסט הזה בעוד 2-3, ואולי אני אצדק ואני רוב הסיכום שאני אטעה, אבל מאוד יכול להיות שאנחנו נראה בתוך שנתיים את אירופה חוזרת לריבית 0. הכלכלה שם חלשה. ואם עכשיו הם צריכים להוציא הרבה מאוד הוצאות ביטחון, והם צריכים לעורר את הכלכלה, יכול להיות שבאמת זו תהיה אחד הדרכים שלהם, ללכת לריבית 0. ואם הם ילכו לכיוון ריבית 0, קשה לי לראות את הכלכלה האמריקאית נשארת בריבית כמו שהיום, וגם שם יש ציפייה לירידת ריבית, או 2-3 ירידות בשנה הקרובה.
כרגע 3.
וקשה לי מאוד לראות את הריבית בישראל נשאר ככה.
גם שם הבנק המרכזי, במובן מסוים בנק ישראל,
מתאים את עצמו לשם.
התנאים פה כבר כן הסתדרו. הציפיות אינפלציה קדימה כבר נמצאות בתוך הטווח, נכון. וכמו שאמרתי, זה נכון שעדיין, גם כשהוא מדבר על שרשראות האספקה, שבעצם הרי הוא טוען, ובצדק, שהאינפלציה הייתה אינפלציית היצעים, ולא אינפלציית ביקושים. ובעצם שזה עדיין יש לזה השלכות, אבל בסוף הם רובן די הסתדרו, רואים ירידה במחירי השילוח, רואים ירידה במחירי סחורות, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שקרו שהם מאוד לא תומכי אינפלציה.
חשבנו שהסגירה של החוטים של השילוח העולמי תעשה איזה דרמה, לא עשה דרמה, העולם הצליח להסתדר עם זה.
כן.
לא קרה דרמה בסוף.
כן, לא, פה זה כן העלה מחירים, כי בסוף כאילו...
אבל בשמיים לגמרי.
נכון, דרך אגב, בסוף מסתכלים אחורה, אינפלציה 3.8%, כשבנק ישראל נתן את הנתון, 0.8% מתוך זה, זה מיסי ממשלה. זאת אומרת, אם מנטרלים את זה, 3%, אז זה אמנם הטווח העליון, אבל זה לא שעכשיו היינו פה ב5-6% אינפלציה.
אני גם זוכר שהיינו ב400% אינפלציה כשהייתי ילד. לא קרה פה דרמה.
נכון.
עוד שוב, הכלכלה הישראלית כל כך חזקה, ואני חושב שבנק ישראל כן היה יכול, אם לא להוריד ריבית עכשיו, אני חושב שכאן צריך להוריד, אבל אם לא להוריד עכשיו, לפחות לתת את הכיוון.
כן.
להתוות את התוואי, מה הוא רואה, ואני חושב שהתוואי הזה היה משפיע על העסקים בישראל. אנחנו עוד שוב, אנחנו בצמיחה, ואנחנו בצמיחה טובה, תמיד אפשר לשפר.
כן, אבל זה גם מאוד מפריע בסופו של דבר למגזר העסקי, לקחת את המקל המטאפורי שדיברנו עליו, כי בסוף עלויות מימוני הן משמעותיות. אגב, הרגע דיברנו על איך זה נוגע בהקשר של מחיר דירה.
נכון.
זאת אומרת, הרבה מאוד כסף ש...
זה המון כסף, שהבנקים מרוויחים והציבור פחות.
אכן.
ודרך אגב, אני ראית בדוחות של הבנקים שפורסמו עכשיו, הרווח המשמעותי של הבנקים מגיע מהמרווח הזה.
נכון, מרווח האשראי הוא העסק של הבנקים, ואגב, אם אתה מסתכל על איזה תרחישי מקרו הבנקים בנו את התחזיות האופטימיות שלהם, בין היתר זה על זה שהריבית לא הולכת לרדת מהר מדי.
והפקדונות שלנו, רוב האנשים שמים את הכסף, או בעושר פקדונות עם ריבית אפס. וכשהבנקים מלווים את הבריבית הזאת יקרה, הם רווחים המון כסף, אז נוצר המון עושר בבנקים. עכשיו, אני לא נגד הבנקים. סליחה, אני מאוד נגד הבנקים. אני צוחק. אבל העושר, כי בסוף הבנקים, רוב הבנקים בבעלות שלנו, של הציבור. אבל האירוע הזה, שהבנקים מרווחים המון כסף על חשבון הציבור, וזה מעט את הכלכלה, הוא לא נכון. וגם אם התחזית הזאת, אנחנו נורא אוהבים תחזיות, את ואני. אנחנו מאוד אוהבים את זה, כי זה נותן לנו את הכיוונים. אבל אני לא חושב שהתחזית זה הכל. אני חושב שכבר אפשר להתחיל להוריד את הריבית עכשיו, כמו שבארצות הברית ירדה, וכמו שבאירופה ירדה בצורה משמעותית.
מסכימה. אני גם חושבת, אגב, אני גם חושבת שאם הוא לא יעשה את זה, הוא ימצא את עצמו פשוט בעוד כמה חודשים צריך להוריד ביותר.
בחדות.
בדיוק.
כן, נכון, הוא ימצא את עצמו מגיב ולא מוביל. ואני חושב שצריכים להוביל.
אני חושבת שגם הפד וגם יכול להיות שזה יקרה גם לנגיד בנק ישראל, לוועדה המוניטרית בישראל, אנחנו רואים ירידת תשואות מאוד חדה בתקופה האחרונה, באגרות חוב הארוכות.
בפרשרי אמריקאי.
כן, גם בארצות הברית, בישראל אנחנו רואים את זה כבר תקופה יותר ארוכה אפילו, אז חלק מזה זה כאילו אותה פרמיית סיכון טראמפ, וחלק מזה זה באמת כבר מתחילים לגלם יותר הפחתות ריבית, בואו לפני כלום חודשים בארצות הברית לא גילמו הפחתות ריבית, ועכשיו כבר מגולמות 3, ואצלנו מגולמות 2, אולי קצת יותר.
הפרשרי היה ב-5% וירד ל-4, 15, 17,
18, כן? בדיוק, אז מעבר לזה שזה תנודתיות מופרעת, לנכסי אג"ח ממשלה.
לנהל כסף סטיית תקן כן. כזאת, את הכסף הסולידי בסטיית תקן כזאת, בדיוק, זה קשה.
בדיוק, אבל נראה שהנתונים, כן, הם כאילו, בינתיים הם כזה behind the curve, מה שנקרא, הם עדיין קצת מתקשרים את הנתוני עבר, בין היתר לדעתי, מסיבות של ממשל טראמפ, זה מול הפד, וממשלת ישראל מול בנק ישראל.
לא דיברנו על המחסים.
נכון, לא דיברנו, אתה מוזמן.
אנחנו יודעים, זה משנה את כל העולם.
כן. תראה, זה מה שקורה בשבוע האחרון, אנחנו אמרנו נעשה פרק על ישראל, אבל...
את אמרת שינויים טקטונים, זה טקטונים.
טקטונים לגמרי.
אני לא יודע לכמת אותם מספיק. אבל זה מציב אותנו, בגלל התלות שלנו באמריקה, זה מציב אותנו בצורה מאוד מובהקת, במקום ספציפי אחד, בצד של האמריקאים. עכשיו גם נתנו הצבעה באום נגד אוקראינה, כי זה מה שהאמריקאים אמרו לנו לעשות במחאות. אבל אנחנו בצד מאוד מובהק. ואם בעבר העולם היה מורכב מכמה זוויות, אירופה זווית אחת, ארצות הברית זווית אחרת, סין זווית שלישית, עוד ועוד זווית, רוסיה, יש קצת זוויות שעם חלקם, העולם נחלק לקבוצות יותר מובהקות.
נכון, אני, אגב, אתה אומר את זה, ובדיוק, אני נזכרת בתקופות שלא משנה מי זה היה ראש ממשלת ישראל, היה צריך קצת ללטף את זה, נכון. וקצת ללטף את זה, וכאילו כל הזמן, אפילו כשהתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה, היה העניין של כאילו, איך מתקשרים עם פוטין, באיזה צד אנחנו, כי זה לא היה כזה טריוויאלי, כי ניסו לשמור יחסים עם כולם.
וזה נהיה חד 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 ערכי היום.
נכון.
אנחנו בצד חד, אבל כל העולם נהיה חד חד ערכי. זה פתאום העולם נחלק למי עם אמריקה ועושה דברה, ומי בצדים אחרים.
כן.
נהיה מאוד מעניין.
לגמרי. טוב, ארז, יקירי. תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
היה תענוג.
כן.
אנחנו מקווים שלפחות ברוב הדברים רוממנו את רוחכם, ואנחנו...
אני סופר אופטימי.
אמן. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. היו שלום.
ביי ביי.